אומר רבי נתן, כי זה כלל שכל מה שהנפש עולה בעלייה יתרה, היא מהירה ביותר לכל מדרגות התחתונות שהן בחינת דרי מטה. זאת אומרת, כל העלייה שאתה עולה בנפש, מה זאת אומרת עולה בנפש? זאת אומרת שאתה עולה ממדרגה למדרגה בהשגת האלוקות. יותר מחובר, הנפש שלך יותר מחוברת לקדוש ברוך הוא, אתה יותר מאומת אצלך הקדוש ברוך הוא, יותר מרגיש אותו. זה נקרא שהנפש עלתה, התקרבה לקדוש ברוך הוא. אז כמה שהיא מהירה יותר, אז היא מהירה גם למטה, למדרגות התחתונות. כי זה הולך שרשרת, נפש, רוח, נשמה, היה יחידה וכו'. אז אם היחידה, נשמה, מהירה, קיבלה אור יותר גבוה, אז ממילא היא משפיעה גם לתחתון, לרוח, והרוח לנפש, והנפש לגוף. לגוף, זאת אומרת, לתוך התודעה שלך. אז כמה שמתעלה יותר, משפיע למדרגות התחתונות יותר. פינת דרי מטה, פינת גוף, שזהו פינת מעלת הצדיק הגדול, שכל מה שהוא גדול במעלה מופלגת יותר ויותר, הוא מאיר בדרי מטה יותר. זה מה שרבנו אמר, שהצדיק צריך להיות אחיד בשמיה וערה, צריך להיות לו מדרגה כזאת, שלדרי מעלה הוא יאיר, יגלה להם, היה מקום כבודו, מה החמיד, מה פשפשת, מה הגעת, מה השגת, תמיד להראות למי שהגיע, חושב שהוא הגיע גבוה גבוה, זה עוד לא כלום, יש עד אין סוף. להעיר לו את זה, אז תמיד הוא ירגיש שלא יתגאה ולא יחשוב שהוא הגיע לאין סוף. הפך לדרי מטה, הוא מאיר שלא יתייאשו, שמלוא כל הארץ כבודו, השם נמצא איתם. זה בחינה שהוא צריך לדעת לתמרן, מלמעלה ללמטה. אז אותו דבר פה, ברגע שהנפש היא מאירה, אז היא צריכה להעיר לתוך הגוף, לדרי מטה, לתוך הגוף, להעיר את ההשגות שהיא משיגה, את ההרגשות שלה, את ה... זאת אומרת שזה לא יהיה רק בנפש, זה בתוך התודעה, בתוך החיים, בתוך המציאות של האדם, ייכנסו ההשגות שהנפש השיגה. נמצא שהקבורה היא תיקון המת. מה התיקון? למה הקבורה זה תיקון למת? עיקר התיקון הוא שאז עולה הנפש למעלה. היא נפרדה מהגוף. זאת אומרת, השתחררה מההגבלה הגשמית של הגוף. ברגע שהשתחררה מההגבלה הגשמית, היא כבר יותר יכולה להשיג דברים רוחניים. אז זה נקרא שהיא עולה למעלה. ועל ידי זה דייקה מתחילת להאיר משם לגוף בתחילת טהרת הרצון שהוא עיקר החיים נצחיים. אז אמרנו שכשהנפש היא גדלה, מהירה יותר, אז היא מהירה בדרי מטה. כשהיא נמצאת לתוך הגוף, היא מוגבלת על ידי הגוף, זאת אומרת, היא לא יכולה לפרוץ. היא לא יכולה לטפס יותר. יש לה גבול שהגוף מגביל אותה. לפי זיכוך הגוף, זה תלוי בכל בן אדם, לפי זיכוך הגוף. ברגע שהיא השתחררה מהגוף, שזה קבורה, מיטה, ששחררו לה את ההגבלה של הגוף, היא מתחילה להעיר יותר. כשהיא מהירה יותר, אז ממרחק היא מהירה לתוך הגוף, מרחוק. שזה בחינת הערת הרצון. הערת הרצון זה הערה שנכנס לתוך התודעה שלך, שהכל ברצון השם, ואין דבר שנעשה לא ברצון השם. הערת הרצון, זאת אומרת שברור לך, מאומת אצלך, שכל מה שנעשה במחשבה, בדיבור, במעשה, בכללות, בפרטות, בעולם, בכל העולם, בכל מדינה, בכל אדם בפרט, הכל נעשה ברצון השם. זה הערת הרצון. צריך להיכנס לתודעה של האדם. עכשיו, כשהנפש השתחררה מהגבלת הגוף, שהגוף לא יכול לקבל את השכל הזה ברמה שלו, אז עכשיו היא מהירה עליו מבחוץ. כשהוא בקבר, זאת אומרת, הוא בתיקון עכשיו, בתיקון של הגבורה. והערת הרצון הוא עיקר החיים הנצחיים. כי מה זה חיים נצחיים? חיים נצחיים זה שאתה נדבק בנצח. נדבק בנצח שאתה מתחבר לקדוש ברוך הוא, שהוא הנצח. כמה שאתה מחובר יותר לקדוש ברוך הוא, אתה מחובר לנצח. אז אתה חי חיים נצחיים. להיות מחובר לקדוש ברוך הוא, אנחנו יודעים, יש לנו את התורה והמצוות, כל הפרמטרים שעושים את החיבור לקדוש ברוך הוא, אז אתה זוכה לחיים נצחיים. אז הערת הרצון, שבצלך בתודעה יושב, שהכל ברצון השם, זה הופך אותך להיות מחובר לקדוש ברוך הוא. אז אתה, יש לך עכשיו את הערת החיים הנצחיים של העתיד, שיזכה כל אחד אחר תחיית המתים. אבל התחלת צמיחת החיים הזה, שהוא בחינת הערת הרצון, מה שאמרנו, מתחיל מעת הגבורה. עכשיו זה מתחיל. למה? כי ההגבלה של הגוף שהגביל את הרוחניות, את הנפש, רוח, הנשמה, היא הגבילה. הגוף הגביל. עכשיו שהוא השתחרר, אז הם קיבלו הערה גדולה. כמו שלמדנו שאליהו, כשיצא מהגוף, אז כשהתחילה ההסתלקות שלו, הייתה רוח דל אלה ירדה למטה. זאת אומרת, הערה גדולה ירדה למטה. אז מעת הגבורה מתחיל, אז צמיחת החיים הנצחיים, תחילת תחיית המתים. כי אמרנו, החיים הנצחיים, כל אחד יזכה אחר תחיית המתים, אבל התחלת צמיחת החיים הזה, הסוג הזה של החיים, חיים נצחיים, הוא בחינת הערת הרצון, שיושב לך בתודעה, ברור, הכל ברצון השם, שזה הופך אותך להיות חלק, מחובר לקדוש ברוך הוא, מתחיל מעת הגבורה, שאז מתחיל הגוף להתבלה באפר, שעל ידי זה נכלה הזוהמה שנאחז בו מחטא אדם הראשון. מחטא אדם הראשון, האדם הפך להיות גשמי. לפני חטא אדם הראשון, הוא היה בגוף מסוכח, האור. חז"ל אמרו שהאדם הראשון היה מסתכל מסוף העולם ועד סופו, זאת אומרת בדעתו, הדעת שלו הייתה רחבה כזאת, לא מוגבלת. ראה מסוף העולם ועד סופו. כשהוא חטא בעץ הדעת, הוא התגשם. והפך להיות אנושי. זה עשה לו את ההגבלה. אז עכשיו בעת הגבורה, אז הגוף מתחיל להזדכך עד שהוא הופך להיות בסוף כלום. הוא הופך להיות רוחני בתוך הקבר. החומר, הגופניות שלו הולכת ומתבלה עד שהיא הופכת להיות, אין דבר כזה לקחת דבר לעשות אותו כלום. אפשר להפוך אותו רק ממצב צבירה למצב צבירה. אז המצב צבירה שלו עכשיו הופך להיות מגשמי לרוחני, שעל ידי זה נכלה הזוהמה שנאחז בו מחטא אדם הראשון, שכל פגמו היה על ידי אכילה שאכל מעץ הדעת, שעל ידי זה פגם בבחינת הערת הרצון. בחטא הזה הוא פגם בהערת הרצון, הוא פגם באמונה הזאת ובידיעה הזאת שהכל בהשגחה והכל מרצון השם. כי אם הוא היה יודע את זה ב-100%, הוא לא היה פוגם, לא היה עובר על רצון השם. השם אמר, אני רוצה ככה. הוא לא האמין שהוא רוצה ככה, או שהוא לא האמין שהוא נמצא חס ושלום. אז הם אמרו, אדם הראשון מין היה, כופר בקטע הזה. ממשיך רבי נתן ואומר, בשיחה אחרת, עיקר תחיית המתים, שאז יחיה חיים נצחיים. אז אמרנו, מה זה חיים נצחיים? הערת הרצון. יזכה כל אחד כפי הלבושים שזכה לתקן בחייו על ידי תורה ומעשים טובים. מה זה לבושים? לבושים זה גוף. הגוף זה לגבוש גשמי של העולם הזה. מבשר, עצמות וגידים. זה הלבושים. חיים נצחיים הוא יזכה על ידי שהוא מכין. אתה בונה לך עכשיו לבושים בעולם הזה על ידי תורה ומצוות. אתה בונה לך עכשיו לבושים רוחניים שבהם אתה תתלבש כדי לתפקד בעולם הנצחי. העולם הנצחי, הלבוש הזה לא מתאים לו. הלבוש הזה של, של, של בגד גוף, זה לא מתאים. זה שצריך להיות משהו יותר מזוכח, יותר רוחני. אז זה נקרא חלוקה דרבנן. הלבושים של חכמים שזכו למדרגה הזאת של דבקות בהשם, אמונה בקדוש ברוך הוא. עכשיו, הלבושים האלה בעצם הם יהיו רוחניים, מה שהיום יש לנו אותם, יש לנו היום את הלבושים האלה, אבל הם יותר פנימיים, הם המחשבות שלנו. המחשבות שלנו הם לבושים יותר פנימיים. זאת אומרת, הנשמה שלך, השכל שלך, מתלבשת, שוות, מה שאתה חושב. אז הלבושים של החיים הבאים, במדרגה הבאה, הם יהיו המחשבות שהאדם יחשוב בחיים הבאים. ואחרי זה יש עולם הבא, יותר גבוה, יותר גבוה ויותר גבוה ויותר גבוה, יש לו עוד לבושים יותר מזוכחים. אז הוא אומר ככה, אז כל אחד יזכה לחיים נצחיים כפי הלבושים, זה עיקר תחיית המתים, שאז יחיה חיים נצחיים, כל אחד כפי הלבושים שזכה לתקן, כמה שהוא הכין יותר לבושים, ועיקר הלבושים זה מחשבות של דבקות בקדוש ברוך הוא, שזה הלבוש הכי טוב שיכול להיות. על ידי תורה, מעשים טובים, אמונה, שעל ידי זה נעשה בחינת חלוק הדרבנן, החלוק של החכמים, שעל ידי זה יהיה עיקר הקיבול שכר כידוע. זה השכר. השכר זה מה הכנת לעצמך. מה הכנת לעצמך? איזה כלים, איזה לבושים, במה תתפקד הלאה? אתה בונה את המהות שלך הבאה. פה בעולם הזה נתנו לך תורה ומצוות לבנות את המהות שלך הבאה. אז התורה והמצוות רוצים לבנות לך מהות נפלאה, טובה, של חסד, אהבה, רחמים, אמונה, שמחה. התורה רוצה לבנות לך מהות כזאת. הקליפה, הנחש, רוצה לבנות מהות אחרת, אז הוא בונה מהות אחרת, כמו שהגויים. הם בונים את המהות שלהם כפי שהם חיים בעולם הזה, של אלימות, של בלגן, של ניאוף, של תאוות. זה המהות שהם בונים להם בחיים הבאים שלהם. שזה עיקר קיבול השכר, וזה בחינת התהפך כחומר חותם והתייצבו כמו לבוש. הנאמר על תחיית המתים. החומר התהפך, ואז הם התייצבו בעולם הבא עם לבוש. החומר זה הגוף, אחרי שהוא מתבלה, ואז הוא מחליף מצב צבירה, מגשמי לרוחני. אז זהו, אז הפסוק אומר, באיוב, תתהפך כחומר חותם והתייצבו כמו לבוש, שזה נאמר על תחיית המתים. היינו שיקומו והתייצבו בתחיית המתים כמו לבוש, היינו כמו שתיקון הלבושים שהוא בחינת חלוקה דרבנן, כפי, כמו זה הכוונה, כפי הם יקומו, כפי הלבושים שהם יצרו להם. אומר רבי נתן, הבושה היא בחינת תשובה, ועל ידי תשובה זוכים לחיים, פינת חיים נצחיים. כי מה עושה התשובה? התשובה אמורה לחבר אותך לקדוש ברוך הוא. מה זה תשובה? התשובה זה לא לשוב לאיזה קט, לאיזה קבוצה, לאיזה משהו. אתה צריך לשוב לקדוש ברוך הוא, אתה שוב, היי, תשובה. איזה עוד אחרונה של שם הוויה. שהיא המלכות, האמונה. תשוב לאמונה, לקדוש ברוך הוא. זה תשובה. אז אם אתה שב לקדוש ברוך הוא, מתחבר לקדוש ברוך הוא, זה החיים הנצחיים. כי הוא נצחי. אז הבושה היא בחינת תשובה, שאדם קיבל ביזיון ושתק, שהוא מקבל ביזיון, התבייש בישות או והוא שתק. זאת אומרת, הוא הוריד את הראש, הוא קיבל שזה השם הפעיל עליו את הבושה הזאת. כשהוא קם על זה שבייש אותו, אז הוא עכשיו נלחם עם בן אדם שלפי דעתו זה הוא עשה. אז כפירה, זה רק הבובה של הקדוש ברוך הוא, אבל הוא בטעות חושב שזה הוא. אז כשהוא מתבייש ומוריד את הראש, אז הוא יודע, זה השם אמר לו כלל, כמו שדוד המלך, כשיצא שמעי בן גרה, אחד מהמצביעים שלו, במחנה, מול כל הצבא, קם על דוד המלך וקילל אותו כללה נמרצת וביש אותו וביזה אותו שהוא בכלל בן של כל מיני ביזיונות. אז יואב בן צרויה, שר הצבא של דוד, אמר לו, תן לי רשות, אני מוריד לו את הראש. אמר לו, עזוב אותו, השם אמר לו כלל. דוד המלך ידע שהכל בהשגחה, עזוב אותו, השם אמר לו כלל. אבל בכל זאת הוא קיים בסוף את ההלכה, כי יש הלכה. מי שמבזה את המלך חייב מיתה. אז קודם כל באופן אישי, אל תעשה כלום, הוא אמר ליואב, אל תעשה כלום, השם אמר לו כלל. אני פגיעה אישית, עכשיו אני לא אתנקם בו אישית. מצד שני יש הלכה שכל הפוגע במלכות, במלך, חייב מיתה. זה כבר לבן שלו הוא אמר, לשלמה המלך אמר לו, תקיים בו כבר אתה. אחרי הפטירה של דוד, קיים בו אתה את ההלכה. אז באמת, שלמה המלך כבר ציווה להרוג אותו. וגם כשהוא ציווה להרוג אותו, הוא נתן לו צ'אנס. הוא אמר לו, תשמע, לך תגור בירושלים, נמצא לך בית, תגור שם, אבל אתה במעצר בית. לא מעצר בית, ככוונה בעיר. אתה מירושלים לא יוצא. זה הכל. ביום שאתה יוצא מירושלים, עוד תמות. אמר לו את הדבר הזה. אז עבד אחד ברח לו אחרי כמה שנים, 3 שנים הוא היה בסדר, בירושלים הכל בסדר, אחרי 3 שנים ברח לו אחד אחר, ואמרו לו שהוא נמצא באיזה עיר, בגת נדמה לי. אז הוא הלך להביא אותו, אז נודע לשלמה, הוא קרא אותו, הוא הזמין אותו, הוא נשבעת לשלוט את יצא מירושלים, וביקש משר הצבא שלו, של שלמה, שר הצבא שלו, שיוציא אותו להורג, והוציא אותו להורג. בניהו בניהו ידע והוציא אותו. אז הוא קיים את מה שנגזר עליו מבחינת דין תורה של פגיעה במלכות, אבל דוד המלך באופן אישי לא ביצע את זה. זה לא אישי, זה לא עניין אישי. אישי אני קיבלתי שככה רצון השם לבזות אותי. אז זה נקרא שאתה מוריד את הראש לפני הקדוש ברוך הוא, זה נקרא תשובה. ועל ידי תשובה זוכים לחיים, פינת חיים נצחיים, היינו שנחיה וקם בתחייה. הענווה והשפלות של משה רבנו עליו השלום, שמלובש בכל אחד מישראל. בשביל לקום בתחייה לחיים נצחיים צריך להיות מת. תחיית המתים זה לא תחייה לאלה שחיים. אלה שחיים לא צריכים תחיית המתים. תחיית המתים למי שמת. רבן אומר, מי זה נקרא מת? זה שהרג את העצמיות שלו, זה מת. זה שהוא נפרד מהגוף, זה לא העניין. הפרידה מהגוף היא גם כן גורמת לו להרוג את העצמיות שלו. הוא הולך ומתבלה ומתבלה עד שאין לו כלום מעצמו. אבל בחייו של אדם הוא יכול להגיע לענווה של משה רבנו, שזה מלובש בכל אחד ועם ישראל, כי משה רבנו הכניס את הדעת לעם ישראל, דעת תורה, שהתורה אומרת שאתה, לא אתה פה המלך, לא אתה פה החכם, לא אתה הגיבור, אלא הקדוש ברוך הוא. אז אתה ענב. הענבה של, של, של משה רבנו נמצאת בכל אחד, בדעת שמשה הכניס לכל אחד מישראל, אז אני נמצאת. אז בשביל לעשות תחיית המתים, היא יכולה להיות רק למי שהיה ענב, המת, הרק את העצמיות שלו. אז התשובה זוכה לחיים נצחיים, שנחיה וקם הענבה והשפלות של משה רבנו, הופך להיות דומיננטי אצלך. זה המת שמתחיל לחיות. כי האמיתה זה הענבה, אין לי מעצמי כלום. זה מתחיל לחיות אצל האדם, הופך להיות דומיננטי. וזה החיים נצחיים. למה? כי אין אני והוא יכולים לדור במדור אחד. כשאתה אומר אני, אתה מתנתק מהקדוש ברוך הוא אני ולא אתה. כשאתה אומר אין אני, זה, אז אתה, אז אתה הקדוש ברוך הוא, אתה מפעיל, אתה הכל, הכל בידך. אז ביטלת את האני שלך. ברגע שביטלת את האני, אתה ענב, אז אתה נדבק בקדוש ברוך הוא. ברגע שאתה אומר אני, ניתקת את עצמך מהקדוש ברוך הוא. אז כשאתה ענב ואומר, אין אני, יש רק הקדוש ברוך הוא, התחברת אליו, התחברת לחיים הנצחיים. שזה עיקר תחיית המתים, שהשפלות והענווה של כל אחד יהיה נחיה ויקום בתחייה ויהיה חיים נצחיים שהם כל שעשוע העולם הבא. בחינת עונג שבת, בחינת תואמי החיים, זה שבת זה אחד מ-60, אז אני אמרו אחד מ-60 מהטעם של הביטול, של ביטול העני. כי בשבת, כל ההלכות של שבת סובבות סביב זה לבטל לך את הדמיון שאתה פועל. כל השבוע אתה פועל ופועל ופועל כדי להישרד. כאילו אני עושה, אני פועל, אני עובד, אני כל המלאכות, אני מכין את האוכל, אני. באה תורה ואומרת לך יום שבת, אני אתן לך להרגיש שבלי שאתה עושה כלום, אתה שורד. לא, לעקור ממך את הדמיון שאתה הוא הפועל. אז כל יום השבת, כל ה-39 מלאכות אסורות, הם ותולדותיהם ומדרבנן והכל. חוץ מזה עוד יש תוספת שרבנן הוסיפו לנו לסייע לנו עוד להרגיש את הביטול הזה, לא לגוע במוקצה, כל דבר שלא שייך, שאין לך בכלל צורך בו אל תיגע בו, היא לוכחה של שבת, לא כי היא לוכחה של חול. ההליכה שלך בחול היא הליכה מהירה, אתה רץ, הולך, שבת תטייל. ההליכה שלך של שבת תהיה של טיול, אני כלום, אני הולך ככה. דיבורך של שבת לא יהיה כדיבורך של חול. אל תדבר על עסקים, אל תדבר טלפונים, כלום. דבר רק בקדוש ברוך הוא, ברוחניות, תדבר. אז התורה והמצוות נותנים לך את הביטול. לכן שבת זה אחד משישים מעולם הבא. בחינת נחלה בלי מצרים. כי תענוג עולם הבא הוא בלתי גבול. ואי אפשר לקבלו ולציירו בגוף, שהוא בגבול. אז אתה לא יכול להשיג. רק נותנים לך לטעום את הטעם שלו בשבת. רק שהוא עין ממש. דיינו שזוכה לענבה אמיתית של משה רבנו, שזה בחינת חיית המתים. כי השפלות והענבה של משה רבנו מלובש אצל כל אחד מישראל, בכל עבר ועבר. אם תרצה או לא תרצה, יש לך את זה. רק או שהוא דומיננטי או לא. או שהוא גנוז בתוכך. ברגע שעם ישראל בהר סיני קיבלו את התורה, הם קיבלו את הדעת. משה, זה הדעת של משה. הדעת של משה מלובשת בתוך המהות של כל יהודי. עכשיו הוא הביא תולדות לעולם, זה המשיך ונכנס לתוך התולדות שלו. כל המוליד בדומה לו הוא מוליד, חזל אמרו. עץ של תפוחים לא יוציא מנגו. הוא יוליד עץ תפוחים. אז ברגע שהעם ישראל קיבלו את הדעת הזה, זה בילדים שלהם ובנכדים וכו' וכו', נכנסה הדעת הזאת, נכנסה ענווה טבעית. רק היא יכולה להיות לא דומיננטית. למה? בן אדם מצייר לו ציורים או לובש לו לבושים, תדמיות, שם על עצמו תדמיות כדי להישרד, כפי שלימדו אותו בחברה. אולי אם תהיה אדם יותר אגרסיבי, אתה תהיה יותר מקובל בחברה, או תהיה כאילו גבר, או תהיה, כל תלוי באיזה שכונה, באיזה חינוך הוא קיבל. זה נקרא תדמיות, זה נקרא לבושים, הוא לבש לבושים שכיסו על הענבה הטבעית שלו. חז"ל אמרו, שלושה סימנים ליהודי. בישנים, שזה ענווה. גומלי חסדים, רחמנים. זה סימן. אם הוא לא בקטע הזה, או שהוא קבר את זה בתוך עצמו, כיסה על זה, ויש לו את זה בפנימיות, עד שיעורר אותו איזה משהו רציני, ואז זה יתגלה אצלו, או שהוא לא יהודי. אבל זאת הענווה, היא מבחינת מיטה אצלו. גנוזה, קבורה בתוך הפנימיות שלו. כי אינו מרגיש הענווה המלובשת אצלו. אבל על ידי הסתכלות פני הצדיק, שעל ידי זה מתנוצץ מוחו וזוכה לקבל גדולה פנית מלכות. על ידי הסתכלות פני הצדיק, כשאתה מסתכל על הצדיקים, והיו עיניך רואות את מוריך, אז אנחנו רואים משהו בפועל. דמות שמציירת לנו בפועל את הדבר הזה שאתה מדבר עליו. אז זה מעורר לך קנאה. קנאת סופרים תרבה חוכמה. מעוררת לך רצון להיות כזה. כי אתה רואה, הנה דבר יפה, אני גם רוצה להיות כזה. וזה דבר טוב, זה קנאה טובה. זה נקרא קנאת סופרים תרבה חוכמה. לא קנאה שלי שהופכת להיות שנאה, של למה הוא ככה ואני לא. זה קנאה טובה. רבנו אמר פעם לתלמידים, אני מספר לכם את המדרגות שלי כדי שתקנאו בי ותרצו להיות כאלה. אבל להסתכלות פני הצדיק, שעל ידי זה מתנוצץ מוחו וזוכה לקבל גדולה בחינת מלכות, על ידי זה זוכה לחדש בתורה כראוי לו לפי מדרגתו, ועל ידי זה נופל עליו יראה. זו הבושה כמו בשעת מתן תורה, והבושה היא בחינת תשובה. שההסתכלות של הצדיק מאירה לך, זה עכשיו מביא לך מלכות, מאיר לך ענווה, ואז אתה הופך להיות כלי לקבלה. מה זה ענווה? אני לא יודע כלום, לא מבין כלום. אם אתה לא יודע כלום, לא מבין כלום, אז יש מקום לתת לך. אבל כשאדם אומר אני יודע, אני מבין, אתה בסדר, אז אין מה לעשות איתך. אתה יודע, אתה מבין, אין כלום. זה מה שחז"ל אמרו על הפסוק, וממדבר מתנה, כן, כשישראל טיילו במדבר, אז מאיזה מקומות מצויר המקומות, מאיזה מקומות הם עברו, אז ממקום שנקרא מדבר למתנה, מקום שנקרא ככה, חזל דרשו על זה, וממדבר מתנה, מי שעושה את עצמו כמדבר לדוש, התורה ניתנת לו במתנה, כי הוא כלום, ענב, כשאתה ענב, ניתנת לך התורה. אז מתחיל להעיר לך, הצדיק מתחיל להעיר לך את הענבה, שזה מלכות, וזה מתחיל, התורה מתחילה לשפך לך לתוך המוח, חידושי תורה. על ידי זה מתנוצץ מוחו, וזוכה לקבל גדולה, בחינת מלכות, כי עיקר המלכות, עיקר הגדולה, זה ענבה, ולא הפוך. זה שרבנו אומר, שהצדיק נותן לתלמידיו גדולה. מה זה? ענבה. כי זה הגדולה. כשאתה ענב, אתה מתחבר לקדוש ברוך הוא, זה לגדולה. והפוך, כשאדם לא ענב, אז הוא מתרחק מהקדוש ברוך הוא. אז הוא לא בגדולה. כי הגדול, הנצחי, זה הקדוש ברוך הוא. ועל ידי זה זוכה לחדש בתורה כראוי לו לפי מדרגתו, ועל ידי זה נופל עליו יראה, זו הבושה, למה? נופל עליו יראה. הוא מרגיש את הקדוש ברוך הוא, פתאום לתוך המוח זורמים לו מחשבות של שכל חדש. פתאום נזרק לו לתוך המוח עוד רעיון, עוד רעיון, עוד רעיון, עוד מחשבה, עוד שכל. אז הוא קולט שיש פה מישהו מלמעלה שזורק לי. אז הוא קולט גדולת השם, אז בא לו בושה. אני הקטן מול האינסוף הזה, בא לו בושה, וזה תשובה, וזה חיים נצחיים, וזה התחברות לאינסוף. והבושה היא תשובה שבחינת חיים נצחיים. ועל ידי זה נחייה אצלו, וקם בתחייה השפלות והענבה של משה רבנו, שהיה אצלו בחינת מיטה, ועכשיו נחייה וקם בתחיית המתים. אומר רבי נתן, תחיית המתים הוא שנזכה לקום בתחייה, בגוף ונפש. ואז יהיה הגוף מזוכח לגמרי, והתהפך הגוף לנפש כנ"ל. הגוף, הנפש, תעלה למדרגה יותר גבוהה, הרוח תעלה למדרגה יותר גבוהה, הנשמה תעלה וכו' וכו'. הגוף יעלה למדרגת הנפש. בזיכוך שלו יהיה טהור כמו מדרגת הנפש. וזה נקרא תחיית המתים. כי הגוף כרגע במצב שלו, מצב של בהמה, כי אין הבדל בין אדם לבהמה מבחינת הגוף, אלא אם כן הוא מזכך את עצמו ומפסיק להתנהג כמו בהמה, על פי כמו שהתורה אומרת, איך לזכך את עצמך, להתנהג כמו אדם. אתם קוראים אדם, ולא אומות העולם קוראים אדם. ככה חז"ל אמרו על הפסוק. זאת התורה, אדם. אז מי שיש לו תורה הוא אדם, כי יש לו דעת. אי אפשר לקבל דעת משום מדע בעולם, רק מהתורה. חוכמה, בינה, אפשר ללמוד מכל המדעים. אבל דעת זה רק התורה, כי זה דעת אלוקים. אז על ידי שהגוף מזדקך, הוא עולה למדרגת הנפש. אז הוא יצא ממיטה, מהמדרגה הנמוכה, הסתלק מהמדרגה הנמוכה של בהמה למדרגת אדם, זה נקרא תחיית המתים של אותו גוף. עכשיו הנפש, שהיא עלתה מדרגה, זה תחיית המתים שלה. הנשמה שעלתה מדרגה, זה תחיית המתים שלה. כי אמרנו, על פי האריזל, שהמיטה זה בחינת שבירת המלכים, זה היה בחינת מיטה. מה זה בחינת שבירת המלכים? שהם ירדו, הכלים ירדו מעולם הצילות לעולם הבריאה, ירדו מדרגה. והתחייה שלהם, הוא אומר, שהם טיפסו בחזרה למקורם, למעלה. העלייה. אז עכשיו, כשהנפש עולה למדרגת רוח, הרוח לנשמה, הנשמה לחיה, חיה ליחידה, יחידה לאינסוף, וכו' וכו', יש עוד מדרגות, אני רק מקצר, אז רק אני אומר שזה עד אינסוף מדרגות, זה נקרא תחיית המתים של כל מדרגה. אז תחיית המתים של הגוף, זה מבהמה לאדם, תחיית המתים של הבהמה, זה שאכלת אותה בכשרות וברכת ועשית את כל המצוות סביב הבהמיות, והעלית אותה למדרגה של הגוף שלך. כי מה שאתה אוכל זה נמהל בגוף שלך והופך להיות חלק ממך. צמח שאתה אוכל, אתה מעלה אותו ממדרגת צמח למדבר, לאדם. את החי, הבעל חי, אתה מעלה למדרגת מדבר, אתה דומם, אתה מעלה למדרגת מדבר, מה? מלח, סוכר, או כל מיני דוממים. אתה מעלה אותה מדרגה, זה תחיית המתים שלהם. כל עלייה המדרגה זה תחיית המתים של אותה מדרגה. דבר גדול, אומר רבנו, דבר גדול להיות בשעת הסתלקות, ההסתלקות ליד הצדיק, גם מי שאינו תלמידו ואינו שייך לשורש נשמתו. למה? כי מחמת שאז יורדת ונתגלית הרוח דל אלה, אז אמרנו ככה, כדי שתהיה תחיית המתים, כדי שהוא יעלה למדרגה הבאה, הוא צריך, הרוח דל אלה, המדרגה היותר גבוהה, הרוחנית, יורדת למטה, זאת אומרת, מתחברת למהות שלו, במצב שלו, ואז קורה, הפעולה הזאת קורית, היות שבמצב שלו, הגופני, החומרי, אי אפשר שהמדרגה הגבוהה תאיר במקום כזה, זה לא המהות שלה, אז היא מסתלקת. כאילו הכריחו אותה בכוח להידחף כמו קפיץ. דעפו אותה בכוח, אבל ברגע שאתה משחרר, היא חוזרת. כשהיא חזרה, היא הדביקה את הנפש שבמדרגה הנמוכה, שהיא כן יכולה להיות בתוך הגוף, נדבקה אליה ויצאה. וזה הפטירה. אז בשעת ההסתלקות, אומר רבנו, כשיורדת הרוח דל אלה, לסלק את הצדיק, כל מי שימצא בסביבה מקבל הערה. כי יורד, עכשיו יורד פה אנרגיה של שכל חדש, שהוא מקבל, זה שעכשיו עומד להיפטר, הוא מקבל, והאנרגיה הזאת עכשיו באוויר, אז כל מי שנמצא בסביבה מקבל את זה. גם מי שאינו תלמידו, אומר רבנו.
רוחני יכול להשפיע כביכול מבחינת המקום. להיכנס למקום.
הנה, כנס לאולם חתונות. ופתאום יש שם שמחה וכולם רוקדים. שמחה זה דבר רוחני. זה לא גשמי, אתה לא ממשש אותה. שמחה זה דבר רוחני. איך השמחה נכנסת לך ואתה מתחיל לרקוד עם כולם בשמחה? באת מהחוב עצוב, נכנסת פתאום, התעורר, הרוחני משפיע, בטח הוא נמצא, האנרגיה נמצאת באוויר, והפוך, ואדם שמח, כל היום הולך לו יופי, בא לאיזה מקום, קבוצה של אנשים בעצבות, בדאגות, תוך רגע הוא גם כן נהיה כזה. אז אותו דבר, בשעת כשאתה עומד ליד הצדיק, שאז יורדת אליו הרוח דל אלה, ותאר לך אלה יורדת לו. הוא בחייו נמצא כבר במדרגה כזאת גבוהה רוחנית שכדי לסלק אותו צריך מדרגה רוחנית יותר גבוהה. הרי הרוחני היותר שהוא לא יכול לסבול את המצב, את הגוף, הוא צריך לרדת במדרגה עצומה, משהו עוצמתי כדי לסלק אותו. כי אם תרד רוח דל אלה יותר קטנה ממה שיש לו, זה לא יעשה כלום. צריך משהו יותר עוצמתי. אז תאר לך איזה אנרגיה יורדת, איזה שכל, איזה מחשבה, איזה הערה יורדת שם. אז כל מי שלא אינו תלמידו אפילו, רבנו, מי שנמצא שם, מקבל מהרוח דל אלה. דבר גדול להיות בשעת ההסתלקות ליד הצדיק, גם מי שאינו תלמידו, ואינו שייך לשורש נשמתו. כי מחמת שאז יורדת ונתגלית הרוח דל אלה, היא מאירה הערה גדולה בתודעת כל מי שנמצא שם, ויכולים לזכות על ידי זה לפי שתיים ממה שהיה לצדיק בחייו. לפי שתיים. מה זה פי שתיים? פי שתיים אמרנו זה כוח התפילה, שהדיבור שלו יפעל. הדיבור של אדם בתפילה פועל מתי שהוא מאמין באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא נמצא, והכוח ביד השם, והוא מסוגל לתת מה שאני מבקש ממנו, וזה לא דיבורים סתם. צריך להיות אמונה רצינית. אז הרוח דל אלה כשהיא יורדת, היא אמורה להכניס לתודעת כל מי שנמצא שם את אמיתות האלוקות. הוא צריך לצאת עם כוחות, מבין, השם נמצא. ואז כשהוא מקבל את זה, כל אחד לפי מדרגתו מקבל, זה מעלה אותו למדרגה שהתפילה שלו יותר אמיתית, יותר רצינית ויותר מסוגלת לפעול. את תלוי במדרגה, כמה הוא קיבל, כמה הוא מאומת אצלו שהכוח ביד השם. מי שמרגיש בעצמו כל העליות והירידות של הצדיק, אף על פי שלא נמצא אצל הצדיק, זה סימן שהוא מקושר לצדיק. כמו שענפי האילן מרגישים את הקורא בשורשיו, אם הגיעו לשמיים או לא, אותו דבר. אז הם מרגישים הכל, התייבש האילן, הענפים גם מתייבשים, העלים גם מתייבשים, זאת אומרת הם מרגישים כל מה שקורה בשורש. אז מי שמקושר לצדיק, תלמידים שמקושרים לצדיק, הם רוצים לדעת אם הם קושרים או לא, זה אם אתה מרגיש את העליות והירידות של השורש של הצדיק. בכל עת שיש איזה בחינת הסתלקות, אז זה יורד חלק מהרוח דל אלה לתודעת האדם. אבל בשעת ההסתלקות ממש יורד את כל הרוח דל אלה. יש כמה בחינות בהסתלקות, אומר רבנו. יש הסתלקות ממדרגה למדרגה. הסתלקות למדרגה זה כשבא, עכשיו אתה מטפס בחיים, לא נפטר מהעולם, עובר ממדרגה למדרגה. זה נקרא הסתלקות. עלית במדרגה. קיבלת שכל חדש, אתה בחינת הסתלקות, עלית מדרגה. בשעת ההסתלקות, למדרגה הבאה, יורדת אליך, נכנסת לתודעה שלך לרוח דל אלה. אז מי שנמצא בסביבה מקבל ממנה גם. ותלוי במדרגה שלה, שטיפסת. המדרגה הכי רצינית, הוא אומר, זה בשעת הפטירה, שההסתלקות היא לגמרי, אז באה רוח דל אלה, כל הרוח דל אלה שלא עולה. מה לא?
זה לא לנו ככה, איך עולים, איך? חלק מהעניין של העולים זה שמשפיעים עליכם למעלה משהו מהרוח,
כן.
בחינה מצומצמת, לא יותר מדי גדולה, שלא תסתק לגמרי.
עולה? כן.
ואתה לא בלי חוזרת.
כן.
כי אחרת אתה לא חוזר איתה.
נכון, נכון. וממה הייתה ההסתלקות של שמעון בן עזאי? ארבעה נכנסו לפרדס. רבי עקיבא עם שלושת התלמידים שלו. שמעון בן עזאי, שמעון בן זומה ואלישע בן אבויה. הם טיפסו למעלה. בהשגות. רבי עקיבא הזהיר אותם, שאתם מגיעים לאיזה מקום שנקרא אבני שיש טהור, אל תאמרו מים מים, זה טעות, זה יהיה נדמה לכם שזה מים, אל תאמרו, כי זה יהיה שקר. ודובר שקרים לא ייקול לנגד עיניי, אתם טיפלו. הזהיר אותם. אז הם טיפסו, זאת אומרת הם טיפסו להשגות כאילו להוריד את הרוח דל אלה של כל אחד ואחד למדרגה שהוא נמצא בה בתוך הגוף. אז הוא הזהיר אותם, כשאתם מגיעים למקום כזה תיזהרו. אז אחד מהם הגיע ומת, הסתלקה לו הנפש. והשני השתגע. זאת אומרת, המוח שלו לא יכול לסבול את השכל הזה. הכלי שלו לא יכול לסבול את השכל הזה. ואלישע בן אבויה גם כן לא יכול לסבול, ולכן הוא כפר. יצא לתרבות רע, כפר. רק רבי עקיבא נכנס בשלום ויצא בשלום. זאת אומרת, הם עשו פה פעולה בשביל למשוך את הרוח דל אלה בתוך החיים. להגיע למדרגה הזאת. והם נכשלו, לא הצליחו. זאת אומרת זה. והגמרא אומרת עליהם את הפסוק, המבטא לחסידיו, יקר בעיני אדוני, המבטא, מבטא מוות לחסידיו. זאת אומרת, לא הצליחו, לא הצליחו, אבל הם ניכרים יקרים. אותו פסוק נאמר על נדב ואביהו בני אהרון. נדב ואביהו בני אהרון גם כן טיפסו למדרגה כזאת רצינית ומתו שם בזה, באותו מקרה מתו שני בני אהרון שמתו, נדב ואביהו, כמו שכתוב בפרשה. אז גם עליהם נאמר הפסוק הזה, יקר בעיני אדוני מפתה לחסידיו. זאת אומרת, זה לא היה משהו כאילו האנשה או משהו, זה ניסיון להשיג יותר, והם לא עמדו בזה.